דף עם ג' עמוד א' בשורה האחרונה בעמוד. אמר רבא בר אבונה מצאו מהול. אנחנו עסוקים באותו הסופי שלמדנו שלמעשה השיתוקי והאסופי מבחינתנו הם אנשים כאלה שראויים לבוא בקהל השם. והסיבה לדבר, כי למעשה מדיני ספקות, אז או שיש לנו רוב שהם באים מן הכשר, או שיש לנו ספק אם הוא בא מהכשר או בא מהפסול. ולמין האמת אנחנו אמרנו שכשהתורה אומרת לא יבוא ממזר בקהל השם, דרשו חכמים ממזר ודאי ולא ממזר ספק. ולכן מי שספק רשאי לבוא בקהל השם, יכול להיות נשוי לבת ישראל, יכול בן ישראל לשאת את אותה אישה. ובשורה התחתונה אמרה הגמרא, אז למה באמת המשנה אומרת שאנחנו לא נוסעים, לא אסופי ולא שיתוקי, מעלה עשו ביוחסים, כיוון שזה עניין של ייחוס של עם ישראל, של השראת השכינה, כפי שדובר, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו רק על משפחות המיוחסות, ממילא הדבר יותר קרוב אלינו, יותר אנחנו חוששים לו. אז אפילו שבגדרים הרגילים שעומדים בפנינו כהכרעה בספקות היה מותר, מדאורייתא מותר, אבל לא נפלו מעלה. לאור זה אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונה מצאו מהול, אם אדם מצא את אותו אסופי, ילד, מושלח ללא אבא ואמא, אבל הילד הזה נימול, אין בו משום אסופי, וודאי ישראל כשר. כי אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאם הוא היה ילד פסול, וההורים שלו היו רוצים שהוא ימות, האמא שלו הייתה רוצה שהוא ימות, אז היא לא הייתה לוקחת אותו קודם ועושה לו ברית מילה. ואם היא עשתה לו ברית מילה, זאת אומרת, זה אמא שרוצה את הילד שלה שיהיה יהודי כשר. אז אם היא רוצה יהודי כשר, אז למה היא זורקת אותו ברחוב? כי רחמנות אין מה לאכול בבית. אז היא עמדה מהצד, אתה חושב שהיא לא ראתה, היא ראתה בדיוק מי לוקח אותו, היא שם אותו במקום כזה שאנשים יראו אותו ויחוסו עליו. ממילא הוא יחיה, זה הרצון של האמא, היא שואפת שהוא יחיה, אדרבה. היא עושה את זה מרחמים של אמא, ולכן ברור לנו שהוא ילד כשר. ושוב אנחנו חוזרים ואומרים, אם מדאורייתא, כל אמת, אבל אם מדאורייתא הילד הזה היה באמת פסול, אז אנחנו לא יכולים לדבר. אבל מכיוון שמדאורייתא זה ילד כשר, וכל זה רק מעלה עשו רבנן, אז לכן אנחנו באים ואומרים שאותם רבנן שבאו וגזרו במקום כזה, לא גזרו, במקום כזה באו רבנן ואמרו, אני משאיר אותו מצד הדיני ספקות על הדאורייתא, ואני דן אותו כישראל כשר. משלתי הדמיה. אם אנחנו רואים שהילד הזה, לפי הפירוש הראשון ברש"י, איבריו מחוזקים ומיושרים. הנוהג היה שאת הילד אחרי שהוא היה נולד, היו מותחים לו את האיברים, מסדרים לו את האיברים כדי שהוא לא יצא עקום, לא יגדל עקום. אז היו עושים מה שצריך לעשות כדי שהילד יהיה ישר. אם אנחנו רואים שעשו את הטיפול הזה בילד שוב, זה אמא שרוצה שהילד יחיה. והיא לא זרקה אותו ברחוב כדי שהוא ימות, היא זרקה כדי שהוא יחיה. ממנה אנחנו תולים אותו כילד כשר. כמוכן, פירוש שני רש"י מביא. משלתי הדמיה איבריו גדולים ומלובן ומבורב. אין זו מבנה. אלא מבעלה שמתוך תשמיש תדיר הוולד מלובן ומבורב. כדאמר במסכת נידה ג' חודשים אחרונים, תשמיש יפה לאישה ויפה לוולד, שמתוך כך הוולד מבורב ומלובן. אז זה לטובת הילד. כמו כן אומרת הגמרא, שייף מישך ומה לקוח לה, ילד כזה שאתה מוצא אותו ששאיפו, עשו לו משאבים בשמן, אתה רואה ששפו את גופו בשמן, או שכחלו לו בעיניו והדרך היה לייפות את הילדים, ילד מושקע, ילד מושקע, אמא שלא אכפת לה ממנו. אותו דבר רמי חומרי, אתה מוצא את הילד הזה שיש לו קשרים שעושים לרפואה ותולים מעל התינוק, ככה אומרת הגמרא במסכת שבת ודף המחבב, הבנים יוצאים בקשרים, זה חלק מהסגולה שהיו עושים לילדים לצורך רפואה. אותו דבר טלי פיתקה, או שאתה רואה שיש לו קמע לילד, קמע של שמירה. אותו דבר אתה רואה וטלי פיתקה וטלי קימה, פיתקה זה כתב וקמיע זה של עיקרין, של שורשי אפבים, דברים שעושים כדי שהילד יחיה, דברים כדי שהילד יהיה משופר. כל הדברים האלה שעושים לטובת הילד, זה מגלה לנו שאין בו משום אסופי. זאת אומרת, יש כאן אמא שחש על הבן שלה וטיפלה בו ודאגה לו ועשתה לו את הסגולות שצריך לעשות וישרה לו את הדברים כמו שצריך ליישר ושפה אותו בשמן וכחלה לו את העיניים, היא רוצה שהילד שלה יהיה הכי חמוד בעולם, אבל לגדל אותה בבית היא לא יכולה, היא לא מסוגלת, הוא ימות ברעב, אז היא נאלצה להשליך אותו, אבל הוא ילד כשר. כמו כן, טלי בדיקלי, אם מצאתי את הילד למעלה באילן, אם מתיה לי חיה יש בו משום הסופי, אם לאו אין בו משום הסופי, אם זה בגובה כזה שחיות יכולות להזיק אותו, ואמא שלא חפה על הבן, מתי היא לא חפה על הילד שהוא פסול? אני חושש אותו, ולכן הוא מבחינתי הסופי, הוא ספק ממזר, ספק אשר, אבל הוא בספק. ילד כזה אבל ששם אותו באילן בגובה כזה שחיות לא יכולות להזיק אותו, אז האמא דואגת לו, היא לא רוצה שהוא ינזק. אנחנו אומרים שהוא ילד כשר. אותו דבר אומרת הגמרא, זרדתה סמיכה למטה. אם שם אותו על אילן ששמו זרדתה, כשהוא סמוך לעיר, אומרת הגמרא בפסחים בקוף י' א', שהגמרא מדברת שם על ענייני השדים, אומרת הגמרא, שם יש לא פחות מ-60 שדים שמטיילים על העץ. אז אם זה זרדתה סמוך לעיר, למה שמו אותו שם? כדי שהוא ינזק. אנחנו חוששים שהוא פסול, יש בו משום הסופי. אבל אם ואם לאו, אין בו משום הסופי. אבל אם זה לא בסמוך לעיר, אין שם את השדים, אז שם אותו לשמירה, אין בו משום הסופי. אותו דבר בי כנישתה, אם מצאת ילד בבית הכנסת, צריך להזכיר שבית הכנסת שלהם כולם היו מחוץ לעיר, ואז סמיכת למטה ושריכה ברבים, אין בו משום הסופי, ואם לאו יש בו משום הסופי. אנחנו כבר למדנו כמה וכמה פעמים שבבתי כנסיות היו מסתובבים מזיקים. למדנו כמה גמרות שנכנסו לבית הכנסת, שלחו מישהו לישון בבית הכנסת, כיוון שהיה מזיקים מסתובבים, פעמים היו שם מזיקים חמורים ביותר, אין עליהם שליטה. ועל זה אנחנו באים ואומרים שאם אתה מצאת אותו שם בבית הכנסת, שאם הוא סמוך לעיר, מקום שרגילים עורכים להיכנס בו, שם המזיקים לא מסתובבים, יש שם אנשים. כיוון שזה מקום פעיל, אז למה אמא שם אותו שם? שיבוא יהודי טוב, ייכנס לבית כנסת, גביר, ויראה את הילד וירחם עליו, ויקח אותו, וידאג לגדל אותו, ואמא שואבת את הילד שלה, זה ילד כשר. אם אנחנו רואים ששם אותו במקום כזה ששכיחי מזיקים, רוצים שהילד ימות. רוצים שהילד ימות, אנחנו חושדים אותו כפסול. עוד אומרת הגמרא, אמר המאמר, היי פוריה דסופלי, יש בו משום הסופי. החפירה הזאת היא של גרעיני תמרים, איפה שעושים למאכל בהמה מחוץ לעיר, והחפירה הזאת היא גם מסובבים מזיקים. אז אם אנחנו רוצים שם הילד מוטל, אנחנו תולים שזה אמא שרצה שהילד שלה ימות, ולכן אנחנו חוששים בו, הוא הסופי, חוששים בו לפסול. חריסטה דנהרה, אין בו משום הסופי, פשרי, יש בו משום הסופי. אם אתה מוצא את הילד בחריפה דנהרה, במרכז הנהר, במקום שכל האוניות עוברות ושוות, איזה אמא מפרה את נפשה להגיע עם הילד עד מרכז הנהר, להניח אותו בתיבה ולהסתלק? זאת אומרת, זה אמא שרוצה שהילד שלה יחיה, אז הביאה אותו למרכז הזה שעוברים כל הזמן אוניות, ברור שמישהו ימצא אותו, יהיה מי שירחם עליו, יהיה מי שיגדל אותו, ילד כשר. אם אבל אתה מוצא אותו במקום של הצדדים, פשרי, פשרי זה מקום הצדדים של הנהר, איפה שמפשירים השלגים, שאוניות לא מסתובבות, שם לפעמים ילד כדי שלא ימצאו אותו. אז אנחנו חושדים, אנחנו חוששים שהוא ילד פסול, אנחנו דנים אותו כאסופי. צידי רשות הרבים אין בו משום הסופי, רשות הרבים יש בו משום הסופי. על אותו משקל, אם אתה מוצא ילד בצידי רשות הרבים, צידי רשות הרבים זה המקום ששייך לרשות הרבים, אבל שם לא עוברים ושווים במהירות. וצידי רשות הרבים זה כמו בהגבלה במושגים שלנו, איפה שיש לפעמים בתי קפה וכדומה, שיושבים על המדרכה, אז הם שמים אבנים כדי שלא ייכנסו לתחום שלהם, כל מיני בטוניות כאלה. אם אתה מוצא שם ילד, אז ברור שמישהו יראה אותו, ברור. אז למה שמו אותו שם? כדי שהוא לא ינזק. אז אנחנו רואים שזה ילד כשר. אבל אם אתה מוצא את הילד הזה מושלח באמצע רשות הרבים, ברשות הרבים צריך להבין, יש תנועה, אנשים לא מסתכלים על הרצפה, אנשים ממהרים, הולכים, באים, ממילא הילד הזה ברור שהוא באופן נורמלי פגע, אז ההורים מחפשים שהוא יידרס, שהוא יקנקר, שהוא ימות. אנחנו חוששים אותו, אנחנו דנים אותו כאסופי. מסיימת הגמרא, אמר רבא, ובשני רעבון אין בו משום הסופי. אם זה תקופה של רעב בעולם, אם זה זמן של רעב במדינה, אז אנחנו באים ואומרים שאפילו ילד שנמצא במקום כזה שהוא מקום הסכנה, גם כן על פניו, כנראה ככה על פניו נראה, גם כן אנחנו באים ואומרים שאין בו משום, ומיד הגמרא מבררת, אי דרוב ההי, על איזה מקרה רב המדבר את הדין שלו? אילי מה רשות הרבים, אי די דשני רעבון קטללי. אם הכוונה היא שמצאו את הילד כמו שדיבר, רשות הרבים זה פשוט הדוגמה האחרונה, אם מצאו את הילד בכל אחד מן המקומות, שזה מקומות שמוגדרים לנו כמקום הסכנה, כמו רשות הרבים, כמו באותו אילן שיש בו שדים, כמו שהוא נמצא בצידי הנהר, במקום הפשרת השלגים, וכדומה, מקומות כאלה שזה מוקנות המועדים לפורעות. אתה יכול להסביר לי מה הקשר בין שני רעב לזה שמחליפים את הילד לסכנה? שני רעב זה מאוד מרגש, זה סיבה להביא אותו למקום, ליד בית יתומים, זה סיבה להשליך אותו ליד בניין העירייה, לשים אותו בכניסה לקופת העיר, אבל מה פתאום אתה שם אותו במקום הסכנה? אז אם אתה מניח אותו במקום הסכנה, פירושו של דבר שהילד הזה אצלנו כנראה מבחינת ילד שההורים רוצים שהוא לא יחיה. למה אמא רוצה שהוא לא יחיה? כנראה שהוא מקולקל, הוא בשבילנו אסופי, אנחנו לא יכולים לקבל. אז מה זה משנה לי שני רעב או לא שני רעב? אלא, ואלא צידי רשות הרבים, אלא תגיד לי, שמדובר על אותם מקומות שבאמת הם לא מקום הסכנה. כמו צידי רשות הרבים, כמו בית כנסת סמוך לעיר, כמו מרכז הנהר, מקומות כאלה שאנחנו תולים שאמא שמה אותו, כי אמא חפה על הילד שלה, והיא רוצה שמישהו ימצא, רוצה שמישהו יטפל בו, היא דואגת לילד שלה. אומרת הגמרא, אם ככה, מה העירייה שני רעבון? אפילו בלא שני רעבון, אז מה זה נוגע לרעב? אמרנו שגם אם אין רעב, גם אם אין רעב בעיר, אין להם פרנופה. אנשים מובטלים, אין להם פרנופה. אז אין להם ברירה, הם שמים את הילד, מה זה נוגע לשני רעב? מה זה אכפת לי אם יש רעב בעיר או אין רעב בעיר? אומרת הגמרא, צודק. בהכרח שלא על זה רובד דיבר. אלא כי התמא דרבא אהא. רבא דיבר על הדין הבא. ואמר רב יהודה, אמר רבי אבא, אמר רב יהודה בר זבדי, אמר רב, כל זמן שבשוק אביו ואמו נאמנים עליו, נאסף מן השוק, אין נאמנים עליו. מה הייתה אמה? אמר רב, הואי ויזה עליו שם הסופי. אם יותיר הזמן נרחיב, ולא, אנחנו מדברים עכשיו רשי. רשי לומד את הפשט כך. הרי אנחנו הקדמנו והסברנו ואנחנו חוזרים ואומרים שהילד הזה בעצם שמצאנו אותו בשוק ברמה עקרונית מדורית הוא ילד כשר. אבל היא הנותנת, היינו צריכים להסביר מי אומר שילד הוא ילד כשר? מי אומר שהוא ילד כשר? אולי הוא ילד פסול? כל ילד, כל אדם שיושב כאן, כולנו, מי טוען שאתה אדם כשר? אולי אתה ממזר? מה הראיה שלו? על סמך מה אתה הולך לחופה וקידושים? על סמך מה אתה מפיר? רוב שמה? יש מושג, יש כזה רוב. יש רוב בלא תהילך אחר הבעל. יש כזה רוב. יש חזוקת, אין אישה מבנה. זאת אומרת שאנחנו לא מתבססים על ידיעה. אנחנו מתבססים על רוב, על חזקה. בעצם מי יכול להעיד על זה שהילד יצא מאמא שלו הזאתי ולא מי, לא יודע? היולדת, האבא, מאיפה אבא יודע? היולדת, היום אולי אבא יודע קצת יותר. מי נמצא בפנים? המיילדת. ממתי המיילדת היא עדה כשרה? המיילדת זה אישה. אם היו עומדים שני עדים בשעת הלידה, היה אפשר להצביע, זה הבן שלנו. מי אומר שמי אולי החליפו? אתה מוציא ילד, שמים, פתק פה, פתק שם, הכל ניתן להחלפה, הכל אפשר לחבץ. אז מה, אלא מה? אנחנו מוכרחים כדי לקיים את העולם, מוכרחים, לבוא ולומר שאותה יולדת לצורך העניין, היא האישה הנאמנת עלינו. אנחנו נדבר על זה תכף ומיד, מוכרחים. זאת אומרת, ברמה העקרונית, שיש לנו ילד ובאים אבא ואמא, אנשים מהוגנים שהם בחזקת כשרות, ושאבא ואמא שלהם היה בחזקת כשרות, שאבא ואמא שלהם היו בחזקת כשרות. על כל אחד אני יכול לשאול שאלות, אבל כדי לקיים עולם, אחרת אין קיום לעולם, אז הנחת עבודה שלנו, שאדם שנשא אישה כדת וכדין, כדת משה וישראל, ויש לו ילד שהוא מעיד שזה הילד שלו, אז הילד הזה הוא ילד כשר, זה הנחת עבודה שלנו. מתי מתחיל להתעורר לנו הבעיות? כשאתה רוצה ילד מוטל בשוק, ילד מוטל בשוק, אין לו אבא, אין לו אמא, מי מעיד עליו? אב מתחיל השאלות, אב מתחיל הפקות, אין מי שעיד עליו. מי הוא? בן של מי זה? בא רבא ומחדש חידוש אדיר. כשהילד מוטל בשוק, עוד לפני שמישהו הרים את החפץ הזה, המכונה הילד, אז תמיד יכולים להופיע זוג ולומר, אנחנו אבא ואמא שלו, אף אחד לא יכול להכחיש. זה הכוח של אבא ואמא. מה יקרה אבל אם מישהו הרים את הילד הזה, לקח אותו מהמקום, עקר אותו מהמקום, הוליך אותו לביתו, מבחינתנו הילד הזה קיבל פלומפה של הסופי. עכשיו באים זוג ואומרים, זה הבן שלהם, מי אתם? לא מכירים בכם. למה? כי למה שנאמין לכם? לא למה לא בזה, כי למה נאמין לכם? ילד שזרוק ברחוב, אז זה לא אבא ואמא. וזה שאתה אומר שזה אתה, אז אני לא מכיר אותך. כשאתה מוחזק בילד, כביכול, כשאתה מחזיק בילד, אז אתה אבא ואמא שלו. כשאתה לא מחזיק בילד, אז אני לא מכיר אותך. אז מחטא את מה, אתם שניים משני עדים קרובים? פסולים לעדות בכלל. כן, כן, הכל נכון. יש סיבה, אבל ממנה הם כבר לא נאמנים. אני כבר לא יכול לסמוך עליהם שזה ילד קשר.
עד שהוא נמצא במקום,
אין בעיה. ברגע שהוא יתרומם מהמקום, לנו יש בעיה. בא פה רבא ומוסיף חידוש. אומר רבא, מתי אני אומר שילד שאפו אותו מהרחוב הוא מכונה הסופי, ועכשיו לא יעזור שתגיד שאתה אבא ואמא שלו הוא כבר בשם הסופי? זה דווקא במקום כזה שהילד הזה נמצא בשנה סטנדרטית נורמלית, מה פתאום אבא ואמא זורקים ילד ברחוב? אבל במקרה כזה שיש שני רעבון, אז זה לא תופעה של יחידים, זה תופעה מקובלת שמשמור, אבל יכול להיות אחוזים של ציבור שבשני רעבון אין מה, צריך להבין, היום ברוך השם כשאומרים רעב, רעב הפשט הוא שיש לו רק גבינה וקוטג' וזיתים, אין לו אפשרות לקנות את המרצדס, רעב. אנחנו מדברים רעב כפשוטו, רעב זה שלא היה קליפות של תפוחי אדמה, אין מה לשים בפה, לא לחם, קליפות תפוחי אדמה גם אין לשים, זה רעב. וכשיש רעב הילד הזה הוא 100% ימות, אי אפשר לקיים אותו. מה עושים ההורים? מאהבתם ודעקם לילד, שמים אותו בפתח של העשיר, שמים אותו בפתח השוק, במקום שאנשים נמצאים, שיקום איזה יהודי טוב שירחם עליו, ומניחים אותו. אז מה יקרה? שיהיה לך עכשיו 10% מהמשר, 5% הסופי. לא יכולים לתת את זה. באים רבנן ואומרים, במקרה המיוחד הזה, אומר רש"י, בשני רעבון, שהרבה נשלחים לא רצו חכמים לפוסלם, מחמת יציאת קול. לא רצו לפסול אותם. כי פורט זה לא ידיעה של פסול, אלא זה קול של הסופי. לא רצו לפסול, תקנה מיוחדת. אומרת הגמרא, ושוב אנחנו חוזרים, כי הרי בדאורייתא הם קשרים. אם בדאורייתא הם היו פסולים, אין על מה לדבר. אבל כיוון שהכל זה תקנת חכמים, הם אמרו שבשני רעבון אין לי תקנה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, שלושה נאמנים לאלתר, יש שלושה שנאמנים תכף ומיד על הילד. אילו הם? הסופי, חיה ופותר את חברותיה. הסופי, מיילדת, חיה פעמים זה יולדת, פעמים מיילדת, כאן זה מיילדת, ופותר את חברותיה, הכוונה היא מלהתאמה בתומת נידה, כפי שמיד יבואר. הסופי אדם הרן, הסברנו עכשיו בשם רב, שהורי התינוק בשני רעבון, נאמנים לומר זה בנינו לאחר שהוא נאסף, אבל שלא בשני רעבון אינם, רק מיד, אבל אם הוא כבר נאסף מן השוק, אינם נאמנים. חיה מיילדת את עניה. חיה נאמנת לומר זה יצא ראשון וזה יצא שני. המיילדת יכולה להגיד לנו מי הבכור. יכולה להגיד לנו מי הבכור. במה דברים אומרים שלא יצאה וחזרה? הוא בתנאי שהיא לא עזבה את החדר לידה. אז אם היא לא עזבה, מונח לה בראש כל הזמן הילד, היא יודעת להגיד מי ראשון ומי שני. אבל יצאה וחזרה אינה נאמנת, היא כבר הסיחה דעתה, היא כבר אי אפשר לסמוך עליה. רבי אליעזר אומר, הוחזקה על עומדה נאמנת. אם היא עומדת במקומה ואם לה ואינה נאמנת, מה היא בניו? עומדת מה היא כבן היו דעדה רפה, מה קורה אם היא סתובבה מילדת? אז לפי רבי אליעזר, מסובבה את הפנים, היא כבר הסליחה את דעתה, היא כבר לא נאמנת. לפי תנקם, כל זמן שהיא בחדר לידה, היא נאמנת. עומדת מה פותרת חברותיה, וכל זה בתנאי שבאותו הזמן, זה הכוונה מיד. פותרת חברותיה מה היא? לתנן, שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת. שלוש נשים היו ישנות, לפי רש"י, יחד, משולבות ומדובקות זו לזו. ונמצא דם תחת אחת מהן, ומצאתי דם תחת אחת מהן, כולם טמאות. כולם טמאות. למה? כי אני לא יודע ממי זה בא, סופק דאורייתא. נידה. כולם טמאות. בדקה אחת מהם, ונמצאת טמאה, בדקה אחת מהם בעד, והיא נמצאת טמאה, היא טמאה וכולן טהורות. היא טמאה, אבל וכולן טהורות. זאת אומרת, שברגע שאנחנו יודעים שהיא המקור, אז השאר נשארות בחזקת טהרתם. אמר רב חיסדא, או, אמר רב חיסדא, מה זה נקרא מיד? שבדקה עצמה כשיעור וסת. הגמרא בנידה אומרת שכשיעור וסת הכוונה היא שהעד מונח, היא רק צריכה לקמה מהמיטה, מושכת את העד ובודקת מיד. זה נקרא מיד. אבל אם היא הייתה צריכה להתמאמה, גם אם היא בדקה ואחרי זה מתברר שהיא תמאה, זה לא פותר את האחרות. הספק במקומו עומד. תנו רבנן, יש לנו ארבע יולדות בבית אחד. אחת היא כהנת, אחת היא לוויה, אחת היא ממזרת ואחת היא נתינה. לא משנה, היא ממזרת או בעלה ממזר. היא נתנה או בעלה נתין. דברים פשוטים. לא, אני מדבר על ארבע יולדות, ארבע יולדות. לא, לא, הם לא בדקו כמובן, זה קובע גמרא בנידה. קובע להם עד. יש לו חזק. נאמנת חיה, אותה מיילדת, דברים שיכולים לקרוא אצלנו. כתובים בחדר לידה, כמה יולדות, אולי מחולק יפה לחדרים ותנאים וכו', ועגלות. יש חדר, בחדר שוכבות כמה יולדות, והמיילדת, שאימא שרצה מאחת לשנייה. נאמנת חיה לומר, זה כהן וזה לוי, זה נתין וזה ממזר. מוציאה לנו ארבעה חמודים, עמודים כאלה, תפקופים, ואומרת לנו, מכירה את האימא? לא, היא יודעת על האימא, נהגה כמו ממזרת. ידוע, נכנסה לשם האישה שידוע שהיא ממזר. זאת אומרת, או שהיא או שבעלה, מה פרוש כל העיר יודעת? זה לא פוד.
מה, זה הכהן ממזר?
למה כהן? יש כהן, יש לוי, כן, כן, אבל זה יכול להיות כהן ממזר, זה יכול להיות ישראל ממזר, זה יכול להיות לוי ממזר, זה לא משנה. אחד מהם ממזר. במה דברים אומרים? מתי אני אומר שהמיילדת הזאת היא נאמנת, שלא קרא עליה שם ערער? אבל קרא עליה ערער, היא לא נאמנת. אם יצא ערעור, היא לא נאמנת. שואלת מיד הגמרא, ערער דמי, על מה מדברים? אילה אם ערערך, את בא עד אחד ואומר, רבותיי, אתה אומרת שהילד הזה כשר? מה פתאום? זה ילד ממזר. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, אין ערער פחות משניים, על פי שניים עדים יקום דבר. אחד שאומר, זה לא מעניין. עונה הגמרא, אלא ערער תרי, נכון, אם יבואו שניים ויעידו לנו, שהילד הזה שאמרת שהוא לוי, הוא ממזר, שאמרת שהוא כהן והוא כשר, הוא ממזר, אז הוא ממזר. ודאי. והיא בעת אימה מיד נתייחס, והיא בעת אימה לעולם אימה לך ערר חד. וכי אמר רבי יוחנן, אין ערר פחות משניים, הנמיל איך דהית חזקה דקשרות. מתי ערר אחד לא מועיל? שכבר יש חזוקה. אבל איך דלקה חזקה, כי הרי עדיין לא נולד, נודע לנו מי הקשר ומי הפסול, אז חד נבי באמן, ואז החיה לא תהיה נאמנת. כמובן שהדברים האלה טעונים הסבר והרחבה. אנחנו רק מסבירים על קצה המזלג מאיפה הנידון מתחיל. הרן פה אומר, נאמנת חיה לומר זה כהן וזה לוי. ארבע נשים שילדו בבית אחד, אשת כהן ולוי ונתין וממזר, מיד מתחיל הרן, ולא מדינה, אל תטעה, ולא מעיקר הדין שאנחנו באים וסומכים על המיילדת. מיילדת זה לא שניים עדים, מיילדת זה אפילו לא עד אחד, אישה בכלל לא קשרה לעדות, זה לא פרשת עדות. אז מה זה? אלא דהימנו הרבנן לפי שעל הרוב אי אפשר בעניין אחר. זוהי נקודת המוצא, כפי שקודם הרחבנו. נקודת המוצא שלנו שכשבא אותה מיילדת אין לי אופציה אחרת, מי יעיד לי? שני העדים לא יכולים לעמוד שמה, לא יכולים לעמוד בשעת לידה, אז מי יכול להעיד לי? היחידה שיכולה להיות שם זה המיילדת. אז אין לי ברירה, אם אני לא אסמוך עליה, על מי אני אסמוך? אז אפוך את כל העולם לפסולים, אז אפוך את כל העולם לספקות, אני מוכרח לעשות משהו. ולכן, באמת, אם שלא קרא עליו ערר, שלא יצא מעורר עליו ועד לומר, זה בנה של אשת עזר. אבל איך הדלת לחזקת הקשרות שלא הוחזק, אלא בעדות אישה זו, ואף על גב דימנו הרבנן ואמרים, וכל מקום שמין התורה עד אחד הרקע שניים, היינו כשהדבר בעניין שראוי להאמין בו עד אחד, במילתא דוידא לגלויי, אבל אך אין החיה נאמנת, אלא מפני שעל הרוב אי אפשר בלאו הכי עוד פעם. מתי שמעת מושג שעד אחד נאמן כמו שניים, שנתנו לו כוח של עד אחד? במילתא דוידא לגלויי יש לו ממה לפחד. יש לו מה לדאוג, שאם הוא לא יגיד אמת, מחר כולם יצעקו לו שקרן, גנב, רמאי. אבל יכול לפעמים, אבל פה מישהו בחיים יוכל להעיד הפוך. ולכן אומרת הגמרא, אליבא דאמת היא לא הייתה צריכה לה. אבל אך אין החיה נאמנת, אלא מפני שעל הרוב אי אפשר בלאו הכי. אם כך, כל שבא עד אחד ומכחישה, אפילו לאחר שעידה, אינה נאמנת. זהו הבסיס של הדברים. כמובן שהדברים האלה הם ממש תחילתם של דברים. יש פה משנה למלך, ברמב"ם, פרק דבר, הלכות לפני רביעה. יש פה פקידי איגר ועוד, וכל אחד בדרכו שלו. חבולי שמביא באבן העבר בסימן נונטט, עוד כף, הוא מסביר בדעת הרן, דחיה נאמנת מדי רבנן, דאב מדאורייתא שרי בממזרת ובת ישראל, דאב יספק ממזר, אלא דה רבנן אסרו, ולחיה ימלוע, אבל אינה כעד אחד, דאב בדבר שברווה, הבית שני עדים, וכן הלאה, כל אחד בדרכו שלו. אומרת הגמרא, ממשיכה הברייתא, אותה ברייתא, נאמן בעל המקח לומר לזה מחרתי ולזה לא מחרתי, כך היא הגרסה. במה דברים אמורים בזמן שמקחו בידו? זאת אומרת, באים שניים ומתווכחים למי מחר. ראובן אומר הוא מחר לי, שמעון אומר הוא מחר לי. ויכוח, מי מחר? אז אנחנו באים ואומרים שנאמן בעל המקח. מתי? באמת דברים אומרים שמקחו בידו, אבל אין מקחו בידו אינו נאמן. לומד רשי, מחודש, לומד רשי. מה קורה כשמקחו בידו? מדובר פה באופן שהוא כבר קיבל כסף, המוכר. אבל החפץ עדיין ברשותו. למה הוא נאמן? כי יש מושג שנקרא מי שפרה. אפילו שהמקח נגמר במשיכה, כל זמן שהוא לא משך, כל זמן שהוא לא הוציא את החפץ, המקח לא נגמר, אבל כבר נתנו כסף, נתנו גלט. וכיוון שכבר נתנו כסף, אז יש מושג שנקרא מי שפרה מדור המבול, הוא יפרה ממי שאינו עומד מדיבורו. יש מי שפורה. מילא הבן אדם בנרבים, בעיקרון, יכול לבוא ולהגיד, קח את הכסף חזרה, אני רוצה למכור למישהו אחר. ודאי שהוא יכול.
לא יכול להיות שמחן לאותו חפץ פעמיים?
אנחנו לא מדברים ברמאי. לא זה הנידון. הוא גם מוכן להחזיר את הכסף. הוא גם מוכן להחזיר את הכסף. אין לו בעיה. ולכן הוא נאמן. אומר רש"י שורה אחת מלמטה לפני הסוף, שניים מלמטה, שמקחו בידו, דרמי עלי למידק, הוא צריך להיזהר, לדקדק, שלא לחזור לו מזה ולהחזיר לו דמיו, וייתן המקח למי שלא נמכר לו. דקיבלי במי שפורה. הילקח מידק דק. הוא יכול, אלא... הוא יכול, הוא מוכן לתת לו את הכסף, מוכן לקחת, אין לו בעיות עם זה. אבל לא ייקח סיכונים, מי שפרה. ולכן הוא נאמן לומר, זה הקונה שלי. אבל אם אין מקחו בידו, עכשיו שניים מחזיקים בחפץ, זה טוען מחרת לי וזה טוען מחרת לי. הוא לא יכול להבות עמדה, למה? הוא כבר לא צד בעניין. למה הוא לא צד? כי זה כבר יצא ממנו, הוא כבר לא זוכר.
הוא לא יכול להגיד בין הכסף?
שאלה חזקה, שואלת הגמרא, שואלת הגמרא, למעלה אין דלת. ונחזזו זה ממה נוקת, מה הבעיה? בוא נראה, מי שילם את הכסף? מי שילם את הכסף? הוא בא למקח. עונה הגמרא, לא צריך את הנקת מתרווי, ואמר, אחד מדעתו היא ואחד בעל כורחה היא, ולא ידיע היא מדעתו היא והיא לא מדעתו היא. אני רוצה להסביר משהו, לא מדובר באדם שמוכר דירה, גם לא רכב. כי אם כל אחד נתחיל לדמיין איך זה יכול לקרות, באמת יהיה לו בעיה. אבל אם תיקח את אותו אדם שעומד בשוק, ומוכר את סיר הפלא, גבינת הפלא, לזה המחק הפלא, הכל בפלא, וכל התמימים באים וכל אחד משלם ולוקח, ואין נשאר לו מוצר אחד, ומתחיל מריבה, מי ייקח את זה? מי ייקח את זה? זה טוען בכך וזה טוען בכך. סופו של דבר שניים שמו לו כסף ביד ולקחו. הוא יודע היטב, הוא רצה לתת לזה ולא לזה, אבל הוא כבר דחף לו כסף. אם מקחו בידו, אז דעתו על זה. ומכיוון שדעתו על זה, אז הוא נאמן. אבל אם כבר המקח לא בידו, זה כבר לא באחריות שלו. אז הוא כבר לא, אין לו את השיקול הדעת, הוא כבר לא זוכר למי הוא נתן. ברור שאם היה מדובר ברכב, אז הוא יודע למי הוא מחר, למי הוא זה או לא מחר. אף אחד לא נתן לו ביד 60 אלף שקל בטעות או 100 אלף שקל. אנחנו צריכים לקחת כל דבר בפרופות, זה המקרה. לכן אנחנו באים ואומרים, ככה לומד רש"י. תוספות יש לו קושיות חזקות על רש"י. תוספות יש לו כמה פרטים שהוא חולק עם רש"י. אני רוצה להזכיר את המרכזית שבהם, כי לכאורה כשנגשים לגמרא, לא הייתי הולך בשיטה של רש"י. אלא כמו תוספות. תוספות בא ואומר, הכל נידון של מיגו. אם יקחו בידו, אז הוא יכול להגיד לו, מחרתי. יכול להגיד, מחרתי וקניתי חזרה. יקחו בידו. אבל מכיוון שהוא יכול לספר מה שהוא רוצה, הוא יכול להתכחש להכל. אבל מכיוון שהוא יכול להתכחש, הוא גם יכול להגיד לי למי שייך. הוא נאמן, במיגו. אם הייתי רוצה לשקר, אם הייתי רוצה רמות, הייתי אומר שלא מחרתי בכלל. אבל במקרה של אין מיקרו בידו, אין לו מיגו. אין לו מיגו, אז הוא לא נאמן. באה ברייטה ומסיימת במקרה האחרון, נאמן דיין לומר, לזה זיקיתי ולזה חייבתי. יכול הדיין לבוא ולומר, זה זכאי וזה חייב. במה דברים אמורים שבעלי דין עומדים לפניו? שמוטל עליו לזכור. אבל אין בעלי דין עומדים לפניו, אינו נאמן. כי לא מוטל עליו לזכור. שואלת הגמרא, וניח וזך ותם ממן דקי. בוא נראה, מי יוצא עם הפלומפה, עם האישור של בית דין. עונה הגמרא, לא צריך לדקרי הזך ותאיות. אין לי אישור בית דין, מקרא. אומרת אמרה, ונהדר ונדעיניו, גם אין בעיה. תכניס אותם חברה לחדר. תפתח את הדיון מחדש. תכריע את אותה הכרעה. השולחן אורך לא משתנה, ההלכה לא משתנה, ובזה נגמר סיפור. עונה הגמרא, בשוט הדדיים, מדובר באחד כזה שאין הכרעה הלכתית. רש"י מביא דוגמה, יש גמרא בכתובות. אדם השאיר צבוי, כתוב שם נחפאי לטוביה. עצם את העיניים, מופיעים שני טוביה. טוביה א', בן דוד של המת, טוביה ב', גם הוא בן דוד של המת, על אותו סבא. תגידי, מה הקשרים? הוא גר שני בניינים ממנו, והוא גם שני בניינים ממנו. קשרים אדוקים, אותו ייחוס וכו'. נו, אז עכשיו מה עושים? למי הוא התכוון? לאיזה טוביה? אז הדיין מתחיל לחטט, לחפור, לחפור, עד שעולה לו איזה רעיון שיש לו תחושה שהיה לו קשר יותר טוב עם טוביה ב' ונותן לו את הדברים. עכשיו אם תכניס אותם עוד פעם לדין, צריך לחפור, מי יודע? אפשר שהוא יחפור ויגיע לתחושה שטוביה א' עדיף. או באמת כמו שתוספות חולק על רש"י בכל מקום בשעה של, של שודה דדניה, ואומר תוספות, אני לא מבין אם זה דבר שנתון בסברה, תכניס אותו עוד פעם לדין, והסברה נשארת אותה סברה. לכן תוספות אומר שודה דדיין איזה קיראות עיני הדיין, מה בא לו? מה בא לו לדיין? הוא עושה איך שנראה לו, איך שטוב לו. אז היום נראה לו כך, מחר הוא קם על רגל שמאל, נראה לו אחרת. ממילא, אתה לא יכול לחזור על הדין. אמר רב נחמן, שלושה נאמנים על הבכור, שלושה נאמנים להעיד על הילד, זה בכור. אילו הם? חיה, יולדת, מיילדת, מיילדת, אביו ואמו. חיה לאלתר, כפי שדיברנו קודם, אם היא עומדת במקום, נאמנת ורצה ראשון ויצא שני, כל זמן שהיא לא יצא מהמקום, ראינו מחלוקת, מסתובבת או בכלל לא יצא מהחדר. אמו כל שבעה. האמא שעדיין אין האבא מכיר בו כל זמן שלא יצא מתחת ידי אמו, להיכנס בברית, אז האמא מכירה את הילד, היא יכולה להגיד זה הבן הבכור. מכאן, דהיינו משבעה ימים ואילך מהברית, אביו לעולם. ומכאן ולהבא, האבא. האבא. אומרת הגמרא כדתניא, אולי זה יעזור לנו, כדתניא. יקיר, מיד, יקיר. יקיר, אומרת הגמרא. התורה אומרת פרשת כי תישא. כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. כי את הבכור בין הצנועה יכיר לתת לו פי שניים. זה התשובה לכל השאלות. יכירנו לאחרים, מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר, זה בני בכורי. הרעיון הוא כזה. הרעיון הוא כזה. מה שנהוג במדונותינו, שאדם יש לו אישה אחת, ויש לו ילדים שנרשמים בתעודת זהות, וזה נולד ב-1990, או בתפשינון, ובזה תפשונן א', וזה תפשונן א', אז אין לנו שאלה מי הבכור. גור פושט. כשאין רישום מדויק, ואדם הזה לא נשוא אישה אחת, אלא שתי נשים, שלוש נשים, מי הבן הבכור? שיודעים מפרשים מאוד קרובים, לא יודע. ראובן, שמעון או לוי, לא יודע. מי יודע? אז מוזכר פה המיילדת. היא יודעת להגיד. המיילדת, למה חוץ מהבא?
יש פה 17 נשים, אחת בצעי
אחת. לא, לא, מדובר מקומים, אותה מיילדת, ודאי, אחרת אין לנו לדבר. אז מיילדת שיכולה להעיד לנו מתי הוא נולד. ודאי, ודאי. בהנחה שיש לנו מלמדת שיכולה להגיד. כי הוא יודע.
אולי יש לנו, זה מה שאני אומר.
למי?
הוא
לקח אישה פנויה. לא, לא, זה אנחנו חוברים. המיילדת יודעת להגיד שזה היה בתשנון ולא בתשנון ב'. אז המיילדת שיודעת להגיד שזה בתשנון וחודש תמוז, היא נאמנת.
אבל האמא מאיפה
היא יודעת? האמא, מדובר שהיא... שוב, האמא יכולה להגיד שזה הבן הבכור שלה, זאת אומרת, היא יכולה להעיד שלה. ויכולה להעיד שהילד הזה נולד ב-X לחודש וכו'. וזה הבן, אם היו שניים מצלב, תאומים, היא יכולה להגיד מי מהם נולד ראשון, כי היא מכירה. צריך להבין, הדין הזה לא קיים אצלנו, כי אני מניח שפה רוב הגברים שיושבים, אם היו שמים להם את הילד אחרי שבועיים, שלוש, בין כמה ילדים, ספק לי אם הם היו מוצאים את העדינות, אני לא רוצה להתבטא. זה שהסבתא בא ואומרת איך הוא דומה שתי טיפות ל... בבון מצוי. זה בדיוק, האמא זה אחרת. האמא נכנסת לחדר יולדות, שוכבים שם 80-70 ילדים, היא יודעת בדיוק, היא רואה, היא שומעת בכל, היא יודעת מי זה הילד שלה, זה לא יאומן. זה היכולת של האמא. אבל כשיש לו חובה לדעת, יעקיר, כשאדם צריך להתבונן, אז יש לו חובות, אז הוא בודק, אז הוא לוקח סימנים, אז פה יש לו שומה, פה יש... והוא יודע להכיר מי זה הבן הבכור שלו. והתורה נתנה כוח לאב, התורה, אחרת לא הייתי יכול, על פי שני עמדים יקום דבר. התורה אומרת, יהיה הכיר לתת לו, התורה נתנה לו כוח. בחידוש הגדול אומרת תנא קמא, אף כשם שהוא נאמן לבוא ולומר, זה בלי בכורי, אומר רב יהודה. כך נאמן לומר, זה בן גרושה ובן חלוצה. הוא יכול לבוא ולפסול את הילד. חולקים עליו רחבים, אומרים אינו נאמן. לפי רב יהודה, הוא יכול לבוא ולומר, הילד הזה הוא ילד פסול. אומר תופות, אם תאמר מנהלה לרב יהודה עד הנאמן לומר זה בלי בן גרושה וחלוצה, בשלמה זה בני בכור דין הוא שיהיה נאמן עליו משום דעה וטוב לילד, שעל ידי כאן ליטול פי שניים, זה רק יותר אינטרף לטובת הילד. אבל לפוסלו, מה היא נאמן?
זה אותו דבר בעצם.
התורה אומרת לו כוח?
לא, זה אותו דבר.
למה?
אם אתה קובע שזה הבכור, כל היתר נשארים בחוץ, אז
אני יותר לו פי שתיים. איפה מצאת? כן, אבל זה ממול. איפה מצאת שהוא יכול לעשות ילד בכור ולגלגל אחרים? אומר תופעות ויש לומר, דעדה נאמן לומר זה בני בכורי מהר בתינוק בין הבנים. זה אומר על קטן שבבניו שזה בכור. ואפילו אחי נאמן, ואף אגב שעל ידי זה הוא מעיד על זה שהוא בכור, מחזיק את הגדולים לממזרים, אלה לא ממני. אז אדם יכול לטעון על מישהו בכור, אפילו שהוא מקלקל בינתיים, אחרים, יש לו כוח. ורבינו נאמן מפרש, דיינו תמדה נאמן משום דכתיב כי את הבכור בן הסנועה יכיר. אמרנו, מה זה בן הסנועה? סנועה בנישואיה. כלומר שהיא בלב, וכי יכיר, הטבע יכיר שהוא בלב, יכיר שהוא בן גרושה וחלוצה. נפלא, זה מה שאנחנו אומרים. התורה נתנה לו את הכוח במקום כזה. אומרת הגמרא והחכמים, ואבא שאול היה קורא לשיתוקי בדוקי. מסיים את המשנה. אבא שאול היה קורא לשיתוקי בדוקי. שואלת הגמרא, מהי בדוקי? אתה יכול לספר לי מה זה בדיוק המקור בדוקי? אילה, מה שבודקים את אמו ואומרת לכאשר נבעלתי נאמנת, כמן כרבן גמליאל. פנינה, חד אבינה, מה אתה מחדש? משנה בכתובות. דתנן, הייתה מעוברת ואמרו לה, מה טיבו של עובר זה? גבירתי, מאיפה הוא הגיע? אמרה להם, איש פלוני וכהן, הוא לא סתם. עפתה אותו מיוחס. רבן גמליאל ורבלעזר אומרים, נאמנת, אמשו אומר לו, מפי אנו חיים. אבל לפי רבן גמליאל, האמא נאמנת להעיד על הבן שלה שהוא ילד מיוחס. ואמר רבי דמר שמואל הלכה כרבן גמליאל, אז מה המשנה מספרת? שאם הרי יכלה להעיד על הבן, למדנו. עונה הגמר, אחד על להכשיר בה ואחד על להכשיר בביתה. למדנו שהיא קשרה על עצמה, מי אומרת שעל ביתה? היא קשרה על עצמה להמשיך לאכול בתרומה. אבל מי אמר שהיא קשרה על הילד? אומרת, רגע, הניחה למנדה אמר בכתובות י' ג' לדברי המכשיר בה, פוסל בביתה. אז זה שהיא קשרה, זה לא מעיד על הילד. צריך עדות. אלא למנדה אמר לדברי המכשיר בה, מכשיר בביתה. אבא שאול, מה היה תלה שמו עינן? הלכה דברי רבן גמליאל, אני יודע לבד. ואם הלכה כדברה, אז מכשיר בביתה, אז גם מכשיר בה, מה הבעיה? גם הבן כשר. עונה גמרא, אבא שאול עדיפה מדרבן גמליאל, למה? די מעטמים מרבן גמליאל, הווה מן ההתם דרוב כשרים אצלו. אתה יודע על מה מדובר? מדובר על אישה פלויה, ורוב העיר מפיעים לכהונה. זאת אומרת, רוב העיר קשרים, כיוון שהיא פלויה, ורוב העיר משאים, אז מחוות הרוב, ודאי שגם הילד יכול להתייחס לכהן. אבל מה קורה עם רוב פסולים אצלה? למשל, היא ערופה, וזה לא ערוב, והיא טוענת שזה בא מהערוז שלה, אבל רוב העולם אפורים לה. או בעיר שרובם פסולים לכהונה, והיא אומרת שזה מכהן קשר. מי אמר? זה לא הייתי יודע מרבן גמליאל. אבל איך את הרוב פסולים אצלה? אימא לא, צריכה, בא אבא שאול ומחדש, שגם פה היא נאמנת. אמר רבה לך כאבא שאול, שבאמת גם ברוב פסולים אצלה, היא נאמנת. יש קצת תוספת ברם, האם היא נאמנת להכשיר או גם לפסול, לחלוק את רמב״ם וראשונים. יש עוד דיון שלא הצלחנו קודם, הבלנו את זה בתוך הדיבור והשכחנו בסוף, שזה רמב״ם, משנה למלך, אבן העזר צריך לעיין טוב בדברים. קודם אמרנו שהאמא נאמנת שבוע, מה הכוונה? שבוע ותולו? או האמא נאמנת מיום הלידה והלאה? ואבא רק מהברית והלאה. אז יש פה כמה לשונות. במשנה למלך ובתז נכרה נראה פלור, שבאמת האמא נאמנת לנצח. כולל השבוע הראשון. אבל יש פה לשונות שמשמע שהאמא נאמנת לאותו שבוע ולא יותר, והדברים טעונים בדיקה.